Tonight's shiur is being sponsored by Alan Schachter in memory of Sarah Bas Rav Yehuda Usher, whose yahrzeit is Beis Shvat.
ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה, מהן לשלח העם, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש, תיקח בידיך. ואמרת אליו, השם אלוקי העבריים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי, ויעבדוני במדבר. והנה לא שמעת עד כה, כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים, אשר ביאור, ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות, ואש היאור, ונילאו מצרים לשתות מים מן היאור. פרשה שלנו, פרשת וארא, ובפרשה הבאה, פרשת בו, אנחנו עסוקים בין היתר במכות שהקדוש ברוך הוא מכה את פרעה ואת מצרים. כשמסתכלים במכות מגלים דבר מאוד מעניין. ראשית, במכת הדם, כפי שאנחנו רואים לפנינו בקטע הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור. זאת אומרת, תחכה לו בבוקר ותראה שהוא מגיע, ואז תגיד לו, אם הוא לא ישלח את ישראל, מכת הדם תכה בו. והצפרדע בקטע השני, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. ואמרת אליו, כה אמר השם שלח את עמי ויעבדוני, ואם אין אתה לשנח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. פה כבר באים לפרעה הביתה. מכת קינים, בקטע השלישי, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, נטה את מתך ואח את עפר הארץ, והיה לקינים בכל ארץ מצרים. פה כבר לא מחכים לפרעה, לא באים אליו הביתה, ישר מכים בו, ישר. מסביר המהר"ל בקטע החמישי, לכך אמר הכתוב בסדר שלושה מכות הראשונות, במכה הראשונה השם לא הרשהו ללכת אל ביתו, כי אם כאשר יצא פרעה המימה, שזה מורה שאין לו רשות כל כך על פרעה, שאינו נכנס לביתו להתרות בו, כי אם כאשר יפגע בו. זאת אומרת, למשה רבינו אין שליטה, אין קונטרול על פרעה כל כך. הוא מחכה לו ביאור. ובשנייה, הוסיף למשול עליו ולבוא אל ביתו ולהתרות בו. דילגתי שורה, ובשלישית היה מכה אותו בלא התראה לגמרי, וזה יותר ממשלה עליו להכותו כך בלא התראה. זאת אומרת, המכות בעצם באים להראות לנו איך משה משתלט על פרעה. שלב אחרי שלב. במכת הדם עוד יש לו רספקט לפרעה, הוא מחכה לפרעה בבוקר, ביאור, בצפרדע הוא כבר בא אליו הביתה, בכינים הוא ישר מכה. יפה. רק הקושי הוא שאותו סיסטם חוזר על עצמו עוד פעמיים. הנה, מכת הרוב, בקטע השמיני, איך זה מתחיל? ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר. יש עוד דפים פה, אפשר לקחת, יש עוד דפים צריך. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה. ואז תגיד לו שלח את עמי, אם הוא לא מוכן, הערוב יקה את המצרי. מכת בדבר, בקטע השיעי, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, ודיברת אליו, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, אתה לא מוכן, יגיע הדבר ויכה במצרים. בבהמות של מצרים, מכת שחין, שוב, לא מחכים לפרעה, לא באים אליו, אלא ישר, ויאמר השם אל משה ולאהרון, קחו לכם מלוך אופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיים על עיני פרעה, והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם על הבהמה לשחין, פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים. אז הנה אותו סיסטם חוזר עוד הפעם, בערוב, דבר ושחין. חוזר פעם נוספת, בקטע 11, בברד. ויאמר השם אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, ואמרת אליו שוב, שלח את עמי ויעבדוני, אתה לא מוכן, יגיע הברד. מכת הארבה, בקטע 12, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, אם פרעה לא יהיה מוכן לשלוח את ישראל, תגיד לו מחר, הנני מביא הרבה בגבוליך. מכת החושך, לא מחכים, לא באים לפרעה, אלא ישר, בקטע ה-13, ויאמר השם אל משה, נטה ידך על השמיים, והיא חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. אז אם אותו סיסטם חוזר על עצמו שלוש פעמים, זאת אומרת, משה רבינו צריך להקות בפרעה מכיוונים שונים. לא מספיק להקות בו מכיוון אחד, צריך להקות בו מכמה כיוונים. שאלתנו הראשונה היא, באיזה כיוונים שונים משה רבינו צריך להקות את פרעה? אם אותו סיסטם חוזר על עצמו שלוש פעמים, זאת אומרת, מכיוונים שונים, משה הולך עכשיו להקות את פרעה. מהם אותם הכיוונים השונים שמשה רבינו מבקש להקות את פרעה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, בקטע הרביעי, נאמר, יאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. המצווה הראשונה שנצטווינו בה במצרים, מצוות החודש. והשאלה היא, למה? אם נרצה לומר, כמו שמסבירים חלק מהמפרשים, כי מצוות החודש באה ללמד אותנו שאנחנו יכולים לשלוט על הזמן. אנחנו קובעים מתי יהיה ראש חודש, ממילא מתי יהיה חג. רק בן חורין יכול לשלוט על הזמן שלו. הוא קם בבוקר, הוא מחליט מה הוא עושה היום. עבד לא יכול לשלוט על הזמן. האדון קובע לו מה בדיוק הוא עושה בכל שעה במשך היום. אז מכיוון שאנחנו עומדים לצאת ממצרים, אז רוצה הקדוש ברוך הוא להראות לנו, הנה אנחנו עוד מעט נשלוט בזמן, נהיה בני חורים. אם זה ההסבר, זה מאוד קשה. למה? תארו לעצמכם אדם שלא רואה כלום. לא רואה. באים אליו הרופאים ואומרים, מחר הוא עובר ניתוח, ובטוח הוא יתחיל לראות. אין פה ספק. הוא מעולם לא ראה עד היום, ממחר הוא יתחיל לראות. אז אם נבוא לאותו אדם היום, ונגיד לו, אתה יודע מה יהיה מחר? אתה תוכל לראות בני אדם? אתם מתארים לו איך נראה בן אדם? תוכל לראות עץ, בית, רחוב? זה לא יעזור כלום. הוא מעולם לא ראה את זה. כמה שנסביר לו, הוא לא יבין, כי הוא לא יכול להשוות את זה לשום דבר. תמיד היה לו חושך מלפניו. אין לזה שום תועלת. מחר, כשנפתח את העיניים, נוכל להגיד, או, אתה רואה, זה איש, זה אישה, זה עץ, זה רחוב, זה בית, וכך הלאה. אותו דבר, אנחנו, במצרים, דורי דורות של עבדים. יותר מ-200 שנה עבדים. אז מה? באים עכשיו, כשאנחנו בבית עבדים, והם אומרים לנו, עוד מעט יהיה חופש, נקום בבוקר, נוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. זה לא אומר לנו כלום. כמו שלאותו עיוור לא אומר כלום כל מה שנסביר לו. אז זה לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא ילמד אותנו מה זה חופש כשאנחנו עדיין מה? עבדים. אז לכן שאלתנו השנייה היא, מה מבקש הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו? דרך מצוות קידוש החודש שניתנת לנו במצרים. נבין, המצווה הזאת נוהגת רק בארץ ישראל. בארץ ישראל מחדשים חודשים. היא אפילו לא נוהגת במדבר. היה הרבה יותר מתאים שיספרו לנו על המצווה הזאת כשעוברים את הירדן. אפילו לא במדבר. קל וחומר, לא איפה? במצרים. אז מה מבקש הקדוש ברוך הוא? ללמד אותנו במצרים דרך המצווה הראשונה שהוא נותן לנו, מצוות קידוש החודש. זוהי שאלתנו השנייה. זוהי שאלתנו השנייה. הנה כאן נשדה. אז כדי לענות על השאלות האלו, בואו נתחיל ונראה פה דבר, פלאי, פלאי, פלאי פלאים. שייתן לנו הבנה, לא רק במכות שמצרים קיבלו, אלא איך הדברים יורדים ומכוונים ומגיעים עד אלינו ליום יום שלנו. שוב, שאלתנו הראשונה, מצאנו במכות שהקדוש ברוך הוא מכה את המצרים, סיסטם שחוזר על עצמו שלוש פעמים. קודם מחכים לפרו על היאור, אחר כך באים אליו הביתה, ואחר כך לא מחכים ולא באים, ישר מכים. וזה חוזר על עצמו בכל שלוש מכות. זאת אומרת, משה רבינו מבקש להכות את פרו מכיוונים שונים. מהם הכיוונים השונים שאותם משה מבקש להכות את פרו? ב', מה עומד מאחורי המצווה של קידוש החודש שניתנת לנו במצרים בהיותנו עבדים? זוהי המצווה הכי פחות רלוונטית במצרים. מה מדברים איתנו? על שליטה בזמן? אנחנו עדיין עבדים? על קידוש החודש כמצווה? זה נוהג רק בארץ ישראל? אז מדוע דווקא במצרים זוהי המצווה הראשונה שבה בחר הקדוש ברוך הוא ללמד אותם? שכדי לענות על השאלות האלה, בואו נתחיל לאט לאט. במכת אדם נאמר בקטע הראשון, פסוק י' ז' אומר משה לפרו, כה אמר השם, כדי לעשות שם קו, בזאת תדע כי אני השם. פרו אומר למשה ואהרון, שבאים אליו בפעם הראשונה, בקטע השביעי, ואחר באו משה ואהרון, ויאמרו אל פרו, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. מה אומר פרו? הוא אומר פרו, כדי לעשות קו, מי השם אשר אשמע בקולו? סליחה? מה אמרתם? מי שלח אתכם? אלוקי ישראל? מי זה? לא מכיר אותו. לא שמעתי עליו. מה אמרת פרו? אתה לא מכיר? יפה. עכשיו תכיר. מכה דם, מתחילה, בזאת תדע כי אני השם. מה עומד מאחורי מכה דם? פרו בכלל לא מתלונן. פרו לא אומר למשה, אוקיי, בסדר, בסדר, תיקח את המכה הזאת ממני. אז מה רוצה הקדוש ברוך הוא דרך מכת אדם? א', פרו כל בוקר הולך ליאור לטבול, בעצם לא לטבול, אלא לעשות את גילוליו. זה הבית שימוש שלו. כי הרי הוא הופך את עצמו לאלוה. כשהוא יוצא מהמים, הוא מסתכל על המים, את מי הוא רואה? את עצמו, כי המים זה כמו ראי. אז הוא חושב שהוא האלוהים, על האלוהים של מצרים, על היאור. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו, שבוע, לא תראה את עצמך במים. אין יותר. דם זה לא כמו מים, שזה ראי שאפשר לראות את עצמנו. אתה מבין פרו? לא היהור אלוהים ולא אתה אלוהים. זה דבר ראשון, שמכת אדם באה ללמד את פרו. דבר נוסף, אדום תמיד זה תמרור עזרה. בכל מקום בעולם שיש אור אדום או שיש קו אדום, תראו שדבר, זה בא להזהיר אותנו. אם אנחנו רוצים לדעת איפה מתחיל המעבר מעבדות לחירות, התשובה היא מכת אדם. לא תמיד מרגישים את זה ברגע הראשון. אנחנו יודעים, אנחנו עומדים ברחוב, ואנחנו יכולים לפנות ימינה, ויכולים לפנות שמאלה. בשעה שאנחנו עושים את הפנייה ימינה או שמאלה, זה עדיין לא אומר כלום. הלכנו לכיוון הזה, או הלכנו לכיוון אחר. אבל אחרי זמן, פתאום התברר לנו למפרע, שהפנייה שפנינו, בין אם זה ימינה, או בין אם זה שמאלה, גרמה לנו לעשות אחר כך הרבה מאוד דברים. זה שינה לנו הרבה מאוד דברים. כי אם הלכנו לכיוון אחד, זה הוביל אותנו למקום אחד. הלכנו לכיוון אחר, זה הוביל אותנו למקום לגמרי אחר. זאת אומרת, פה, במכת אדם, פרו יבין רטרואקטיבית, שפה התחיל השינוי, ובעצם מהרגע הזה, הכל מתחיל להתחלף. התמרור אדום זה למצרים, והמים שהם צלולים ומתארים וטעימים, זה בשבילנו. להראות לנו, הנה, עכשיו מתחילים לאט לאט לטעום טעם של חופש, של עוד מעט יוצאים מבית עבדים, זה ייקח עוד זמן, אבל רטרואקטיבית אפשר לציין איפה התחיל השינוי, במכת דם. זה מכת הדם. מכת צפרדע. פה קורה דבר מאוד מעניין. פרו כואב לו, פעם ראשונה, בקטע השני, הוא בא למשה, פסוק ד', ויקרא פרו למשה ולאהרון, ויאמר, העתירו אל השם, ויסר הצפרדעים ממני ומעמי, וישלחה את העם, וישבחו להשם. זה כבר כואב לו. ואז מה קורה? ויאמר משה לפרו, התפאר עליי פסוק ה' כדי לעשות קו, למתי? מה זאת אומרת למתי? פרו צועק גבעל, SOS. קשה לו. בא משה רבינו, אומר לו למתי? מה עונה פרו? פסוק ו', ויאמר כדי לעשות קו, למחר. מה למחר? מחר, אז מה אתה בא היום? תבוא מחר. פילי פלאים. משה אומר לפרו, כואב לך? אומר פרו מאוד, אתה רוצה שהאלוקים שלנו ייקח את המכה הזאת? כן. אז בוא פרו, תקשיב טוב. האלוקים שלנו הוא לא כמו כל האלוהים. כל האלוהים שעושים כל מיני דברים, הם יכולים לעשות, אם הם יכולים, רק היום בשביל היום. האלוקים שלנו, אפשר לדבר איתו היום, והוא עושה מתי? מחר. אתה רוצה אולי לנסות? נכון, כואב לך, אבל אתה רוצה אולי לנסות ולראות? להכיר אלוהים אחרים? להכיר את אלוהי העולם האמיתי? אומר פרו, אתה יודע מה? בסדר, למחר. טוב פרו, באיזה שעה? 11:10, מתי אתה רוצה? פרו אומר, שעה? בשעה הזאת למחר אין צפרדע בכל מצרים. אין צפרדע בכל מצרים. זה פילי פלאים. איך אנחנו אומרים בתפילה? שירו להשם כל הארץ. כל הגויים שרים לקדוש ברוך הוא. מה הם אומרים? בשרו מיום ליום ישועתו. זה דבר גדול בשביל הגויים. הם פתאום מגלים שהאלוקים שלנו מדברים איתו היום, והוא עושה מחר. בשרו מיום ליום ישועתו. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מכירים אותך. אנחנו יודעים שאתה יכול לעשות ניסים מחר. אנחנו לא רוצים לחכות עד מחר. מה אנחנו רוצים? המלך יענינו ביום קוראים. זה אנחנו יכולים להגיד. הגוי מתלהב, מתפעל, ויבשרו מיום ליום ישועתו. זה מכת הצפרדע. מלמדת את פרעה, יש אלוקים שיכול לעשות גם אחר דברים. למרות שמדברים איתו היום. ואז מה? מגיע מכת השכין, והחרטומים אומרים, אצבע אלוקים. לא יכולים לעשות את זה. פרעה, הבנת? מה אמרת? אתה לא מכיר את האלוקים? עכשיו אתה מכיר אותו? אומר פרעה, אני מכיר אותו. אבל פרעה ממשיך ואומר, בקטע השביעי, פסוק ב', אחרי שהוא אומר, מי השם אשר ישמע בקולו, עוד קו, אומר פרעה, לא ידעתי את השם. נכון, לימדתם אותי שיש אלוקים. אבל מי אמר שהאלוקים הזה נמצא פה בארץ? לדעת זה להתחבר. איך אומר הפסוק? וידע אדם את חווה אשתו. לדעת זה חיבור. מי אמר שאותו אלוקים שברא את העולם עדיין מחובר לעולם פה למטה? מי אמר שהוא פה למטה? יכול להיות שהוא ברא את העולם והוא הלך. פרעה, אתה לא מאמין שהוא פה? יופי, נעשה לך עוד בית ספר. נלמד אותך שהוא פה בארץ. ואז מגיע הסט השני של המכות. במכת הערוב בקטע השמיני, מה נאמר, פסוק י"ח, כדאי לעשות שם קו, והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר אני עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב, כדאי לעשות קו, למען תדע כי אני השם. איפה? בקרב הארץ. פה לא כתוב רק למען תדע כי אני השם, אלא כי אני השם בקרב הארץ. ושמתי גדוד בין עמי ובין עמך. למחר יהיה האות הזה. שוב פעם. למחר. וזה יחזור הרבה פעמים למחר. כדי להזכיר לפרעה, האלוקים שלנו מדברים איתו היום, והוא עושה את זה מתי? מחר. אתה תדע את זה, ותלמד את זה, ותרגיש את זה. ואז תראה את ההבדל שהאלוקים שלנו הוא פה בארץ, ומבדיל בין המצרי ובין היהודי. ואם זה לא מספיק לך, אדון פרעה, מגיע מכת הברד. איך נאמר במכת הברד? פסוק ד' בקטע התשיעי כדי לעשות שם קו, והפלא השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. הקדוש ברוך הוא גם מבדיל לא רק בין המצרי והיהודי, הוא גם מבדיל בין הפרה המצרית לפרה של היהודי, בין חלב עקום לחלב ישראל. גם את זה הקדוש ברוך הוא יודע להבדיל. עד כדי כך הוא פה למטה בארץ. פרעה לא מאמין. ומה קורה? פסוק ו', ויעש השם את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרעה, והנה כי הוא לא האמין, והנה היא לא מת ממקנה ישראל עד אחד. ויכבד לפרעה ולא שלח את העם. ולא שילח את העם. ואז מגיע הנוקאוט. מכת שכין, שפה המכה פוגעת בפעם הראשונה גם בחרטומים של מצרים. במכת הכינים הם לא ידעו לעשות כינים, הם אמרו אצבע אלוקים, אבל המכה לא פגעה בהם, הם ידעו לשמור על עצמם מהמכה. במכת שכין הם כבר לא יכולים לשמור על עצמם. אז אתה רואה פרעה, האלוקים שלנו פוגע גם במצרי, שקודם חשב שהוא יותר מכולם, והוא שונה מכל אדם אחר, לא, גם הוא בן אדם. גם הוא חוטף את המכה. אז פרעה עכשיו בסדר? למדת שיש בעל הבית? ולמדת שהוא פה בארץ? אומר פרעה, נכון, למדתי. אבל עדיין יש לי בעיה. למרות שאתם אומרים שיש אלוקים, וראיתי שיש, והוא פה בארץ, אבל האלוהים הזה שאתם מדברים עליו, הוא עושה סלקציות. הוא לא אלוקים אמיתי. הוא לא אלוהי אמת. כי הוא מעניש סתם ככה את המצרים, והוא שומר עליכם, היהודים, העברים. אם הוא היה באמת אלוקי, פועל אמת, שפעולתו אמת, הוא לא היה מתנהג כך. אומר לו משה, אנחנו נראה לך גם את זה, שהאלוקים שלנו, הוא לא רק ברא את העולם, הוא לא רק פה בארץ, אלא הוא מעניש את מי שמגיע לו, ועושה טוב עם מי שמגיע לו. בוא תלמד גם את זה. ואז מגיע מכת הברד, בקטע 11. מה נאמר שם במכת הברד? פסוק י' כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל לבך ובעבדיך ובעמך, כדי לעשות קו, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. מה זה בכל הארץ? האלוקים שלנו הוא טוב למי שמגיע לו, וזה לא משנה אם זה יהודי או גוי, והוא מעניש את מי שמגיע לו, וזה לא משנה אם הוא יהודי או גוי. בוא תראה, הנה, פסוק בקטע 11, כדי לעשות שם קו, הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. אז לא קרה כלום, לא לעבדים ולא למקנה. ואשר לא שם ליבו את דבר השם, ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה, אמתו. אתה רואה אדון פרעה, האלוקים שלנו, אם הוא רואה שיש גוי שיש בו קצת עירת שמיים, הוא שומר עליו. אם יש גוי שמאמין בו, הוא שומר עליו. גוי שלא מאמין, הוא מכה בו. אתה מבין פרעה מי זה האלוקים שלנו? הוא טוב למי שצריך, והוא רע למי שצריך. וזה לא משנה אם זה יהודי או גוי. יותר מזה. פלאי פלאים. זה לא לפנינו, אני אומר את זה בעל פה. פלאי פלאים. כשמגיע הברד, מה קורה? קודם היה קולות. סליחה, קודם היה גשם. יורד קודם גשם. ואחר כך ברד. ואחר כך קולות. מה יותר מפחיד? גשם או ברד? ברד. מה יותר מפחיד? ברד או קולות? קולות. אז עכשיו שפרעה מפחד, והוא אומר למשה, חטאנו, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, תתפלל שהקדוש ברוך הוא ייקח את המכה הזאת. אז מה פרעה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייקח? דבר ראשון, את הקולות, ואחר כך את הברד, ובסוף את מה? את הגשם. אז לכן, כשמשה רבנו מתפלל, זה לא לפנינו, כתוב, ויצא משה מעם פרעה, זה לא לפנינו, ויצא משה מעם פרעה, את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, ויחדלו הקולות והברד, והמטר לא ניתח ארצה. ויחדלו הקולות, דבר ראשון, והברד והמטר לא ניתח ארצה. זה סוף הפרשה שלנו. ממש סוף פרשת וירא. לפי הסדר. כשזה קורה, פסוק אחרי זה, כתוב על פרעה, ויער פרעה כי חדל המטר והברד והקולות. ויוסף לחתור ויכבד ליבו הוא ועבדיו. אז מה פרעה ראה? שמה הפסיק דבר ראשון? המטר. ואחר כך הברד ואחר כך הקולות. היה צריך להיות הרי בדיוק מה? הפוך. התשובה היא פלאי פלאים. פרעה לא מפחד לא מקולות ולא מברד. פרעה, הדבר שהכי מפחיד אותו זה גשם. כי עד היום במצרים אף אחד לא יסתכל רגע אחד לשמיים. אין שם שום דבר. אין מה לחפש שם. הכל פה בארץ. האלוהים זה היהור. ממנו אוכלים, ממנו שותים, ממנו חיים. פתאום, שבוע שלם, יורד גשם. אז המצרי ברחוב מתחיל להסתכל למעלה. אומר פרו, אוי ואי, אם הוא יסתכל יותר מדי למעלה, הוא כבר יותר לא יסתכל עליי. הוא כבר יבין שהאלוהים האמיתי זה לא אני. יש אלוהי השמיים. אז מה שמפחיד את פרו יותר מכל דבר, זה הברד. זה הגשם. לא הברד, לא הברד, ולא הקולות, זה רק הגשם. אז לכן פרו הולך לבדוק דבר אחד. אין גשם. או, ברוך השם. אני נשאר השם. ברד, קולות, כבר מסתדר עם זה. זה, מבינים שהיה פה זה משהו, כוחות מיוחדים. טוב, יש כוחות, אבל גשם זה משהו אחר. אז המצרים מתחילים גם להבין, יחד עם פרו, שהאלוקים שלנו, הוא גם מוריד גשם. למי שמגיע, ולא מוריד גשם למי שלא מגיע. זה האלוקים שלנו. הוא פה בארץ. אפשר לעמוד ליד חול הים, וזה לא משנה אם זה בחוף עזה, או בחוף חלוצה ליד מצרים, לא משנה איפה. חול ים. מעולם לא צמח שם כלום. עברו לגור שם לפני חצי שנה. פתאום הכל מתחיל לצמוח, המצרים משתגעים. הבדואים לא יודעים מה קורה פה. איך זה? יש בעל הבית. כשהוא מחליט, אז גם חול ים יצמיח. יש בעל הבית. רואים אותו כל יום. כל יום רואים אותו. מי שנוגע בו, מי שנוגע בארצו, חוטף. לקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות. כל אחד בתור שלו. כל אחד. יש השגחה פרטית. אין בעל הבית שנעלם מאיתנו. בכל דבר זה כך. בכל תחום. אז הנה, לומדים את זה. ואז, משם עוברים למכת הארבה. מה קורה במכת הארבה? מה החידוש של הארבה? במכת הארבה אנחנו מוצאים דבר שלא מצאנו בשום מכה. נאמר במכת הארבה, פסוק י' בקטע ה-12, ויעל הארבה על כל ארץ מצרים, כדי לעשות קו, וינח בכל גבול מצרים. כבד מאוד, לפניו לא היה כן הרבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. תילי פלאים. אומרים לנו חז"ל, שכל הזמן הייתה מלחמה בין מצרים לכוש. מה הגבול של מצרים? מדינת כוש טענה שהמצרים גנבו לקרקע. חלק מהארץ. המצרים אמרו, מה פתאום? אנשי כוש צריכים לזוז הצידה. זה החלק שלנו. אז בא הקדוש ברוך הוא עכשיו במכת הארבה, ומכת הארבה מכסה את כל גבול מצרים. אתה מבין פרו עכשיו בדיוק מה זה מצרים? עכשיו כבר יותר לא יהיה מחלוקת בינך לבין כוש. הנה, יש גבול מסומן בדיוק. זה לא אתה פרו קובע את הגבול. את הגבולות של העמים קובע רק מי? אבל הבית האמיתי, הקדוש ברוך הוא. אז דרך מכת הארבה לומד פרו עד כמה יש פה השגחה פרטית. גם כל מדינה ומדינה, מה הגבולות שלה? מה השטח שלה? אף אחד לא יכול לשנות את זה. רק בעל הבית קובע את זה, הקדוש ברוך הוא. ואז בא מכת החושך, פילי פלאים. מכת החושך, ירחם השם, מתו 2,400,000 יהודים. כי כמה יצאנו ממצרים, וחמושים עלו בני ישראל, אומר רש"י בקטע 14 למעלה בצד שמאל, אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפלה. זאת אומרת, 20% יצאו, 40%, 80% סליחה, מתו. אם יצאו 600,000, כמה מתו? 2,400,000. אתם מבינים מה זה? קמים אחרי שבוע, המצרים, הם עוברים בשכונות היהודיות, ריק. לא מסתובבים ברחובות. התברר להם שהיהודים במשך שבוע קברו. 2,400,000. לא יאומן. פרעה, אתה רואה? האלוקים שבשמיים ובארץ מעניש כל אחד. לא רק גוי, גם יהודי. עם מי שמגיע לו. מי שמגיע, נהנש. הוא לא עושה סלקציות, סתם. יש דין, יש דיין. פעולתו אמת. וכשזה קורה, אז לא רק פרו ומצרים לומדים טוב טוב, יש השם, הוא בארץ, ויש השגחה פרטית על כולם, אלא באותו רגע, אנחנו, עם ישראל, בשוק טוטלי. 2,400,000 מתים בשבוע? זה השואה הראשונה שקרתה לנו אומנם לא היינו עדיין עם במצרים, אבל כבני אברהם, יצחק ויעקב. ואז בא הקדוש ברוך הוא. בדיוק אז, אחרי מכת החושך, ואומר לנו, אני רוצה ללמד אתכם את המצווה הראשונה. החודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה המצווה הזאת? מלמד אותנו משה. מה זה קידוש החודש? אומרת התורה, בקטע ה-15. והיו למאורות והרקיע השמיים, להאיר על הארץ, ויהי כן. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. בהתחלה היו שני מאורות גדולים, פתאום אחד נהיה גדול ואחד נהיה קטן. למה? כי הלבנה, כמו שכולם יודעים, אמרה, אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד? יותר מדי אור באותו מקום. אומר הקדוש ברוך הוא ללבנה, בבקשה, צפוף מדי, תזוזי קצת. תזוזי לאיפה שאת רוצה. הלבנה זזה והתחילה לאבד את האור שלה. למה? כי האור של הלבנה זה לא היה אור אותנטי. זה היה אור שהיא קיבלה מהשמש, מהחמה. אז כל עוד שהלבנה הייתה מכוונת, האור שלה היה כמו האור של השמש. ברגע שהיא זזה קצת, היא לאט לאט איבדה את האור שלה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק מה שקורה במצרים. הקדוש ברוך הוא לא בא ללמד אותנו מה זה להיות בני חורין. אי אפשר ללמד עבד מה זה בן חורין כאשר הוא עבד. הקדוש ברוך הוא בא לומר לנו דבר אחד, עבדים, אתם יודעים מה זה? ואנחנו אומרים לו, אוהו, אין עם בעולם שיודע יותר טוב מאיתנו מה זה עבדים. אנחנו עבדים לדורי דורות. יופי, את הכוח הזה של עבדות שהייתה עד היום למי? למצרי. עכשיו תכוונו אליי. כמה שתהיו יותר עבדים שלי, כך תקבלו יותר אור וברכה. כי כל מה שיש לנו, כי באור פניך נתת לנו. האור שלנו בא מאור פניך. אנחנו מכוונים יותר לקדוש ברוך הוא, יש לנו יותר אור. אנחנו פחות מכוונים, מאבדים את האור. פלאי פלאים, זוכרים את משה ויהושע. ביום האחרון קורה פה דבר מעניין מאוד בחייו של משה. כמה ימים קודם ממנים את יהושע להיות המנהיג הבא. במדבר היה הרבה פוליטיקה. היה הרבה מחלוקות. על דבר אחד לא היה פוליטיקה ולא חלקו. מי המנהיג הבא? כולם הסכימו פה אחד, יהושע. למה? היה הרבה יותר מתאים שכל אחד יבוא עם מנהיג משלו. כל אחד הרי מחזיק שמישהו אחר הוא הגאון הכי גדול בעולם, והוא המנהיג הכי טוב. אז למה במדבר כולם מסכימים, יהושע הוא המנהיג הבא? אתם יודעים למה? כי במדבר נאמר על יהושע, והוא נער, לא ימיש מתוך האוהל. הוא כולו מכוון למשה רבינו. כשראו את יהושע, ראו אותם פנים שהיה למי? למשה. עד היום האחרון לחיי משה. הוא בא ליהושע ואומר לו, יהושע, מחר כבר לא תוכל לשאול שאלות. משה אומר, זהו, היום זה נגמר. אם אתה רוצה לשאול, תשאל עכשיו. כל מה שאתה רוצה, אני אענה לך. מה אומר לו יהושע? רבי, כלום חיסרתי ממך דבר? בעברית פשוטה, הכל בסדר. קיבלתי ממך כבר את הכל. ברגע שיהושע אמר את זה, כלום חיסרתי ממך דבר, ארבעה מילים, זה הכל. הוא שכח על המקום 3,000 הלכות. 3,000 הלכות הוא שכח. והפנים שלו השתנו. וכל הציבור היה אומר, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. ורצו להרוג אותו. על המקום להרוג אותו. והקדוש ברוך הוא שמר עליו. ורק עתניאל בן כנז, אחד מהשופטים, החזיר את 3,000 הלכות בפלפולו. הוא החזיר את זה בחזרה. חצי דקה שיהושע אומר, רבי, למדתי הכל. תודה. מיד הוא שכח 3,000 הלכות. כי לחצי דקה היה נדמה לו, אני כבר יכול להסתדר לבד. זה הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו. האור שיש לנו, זה האור שאנחנו מקבלים מהדורות הקודמים. מההורים שלנו, מסבתא, מסבא, מהמסורה. והם קיבלו מהדורות לפני זה, ממדורות לפני זה, והכל מתחיל באור פניך נתת לנו. כשאדם חושב, הוא יכול, והכל בא ממנו לבד, הוא מתחיל לאבד את האור שלו. לאט לאט. אולי בהתחלה הוא לא ישים לב. פתאום הוא יגלה שהוא נשאר בחושך. זה פרשת החודש. ללמד אותנו אחרי מכת חושך. שזאת הייתה מכה שפגעה גם בנו. 2,400,000 מתו. ללמד אותנו להיות בן חורין אמיתי. זה אחד שיודע לכוון את עצמו. לקדוש ברוך הוא. זה לא חיסרון. זוהי המעלה הכי גדולה. ולכן זה פלאי פלאים. יש יום בשבוע שאנחנו מקבלים אור מיוחד. מתי? בשבת. ויברך אלוקים את יום השביעי. אומרים חז"ל, במה ברכו? באור פניו של אדם. אינו דומה הפנים שלנו באמצע השבוע לפנים שלנו בשבת. הסתכלתם פעם בריאי בשבת? זה נראה לכם אותו דבר כמו אתמול? יכול להיות? אם זה כך, סימן שאנחנו לא בדרגה שאנחנו יכולים להבין שהפנים השתנו. אבל אם מסתכלים פעם על אדם גדול, מסתכלים לו בפנים, רואים שהפנים שלו בשבת, זה באמת לא הפנים של אמצע השבוע. זה כל אחד ראה כבר פעם. כי בשבת יש פנים חדשות. וזה לא סתם הלכה, זה הלכה למעשה. כשעושים 7 ברכות בשבת, לא צריך מה? פנים חדשות. כי כל אחד זה פנים חדשות. זה לא אותם פנים של יום חמישי בלילה. אז שני דברים נותנים לנו פנים חדשות. השבת, ומה עוד? ראש חודש. כי דרך מצוות החודש מבינים את הרעיון של אור הפנים שבא מהקדוש ברוך הוא. אז הנה השנה אנחנו זוכים שבפרשות שלנו, של המכות, ראש חודש שבט, חל להיות מתי? בשבת. אז יש לנו השבוע, השנה, אור כפול. גם של השבת וגם של החודש. כי באור פניך נתת לנו. זה פרשת החודש. ולכן, כמה נפלא, עוד דקה או שניים, פילי פלאים. כל הרעיון הזה, שכמה שאנחנו מכוונים יותר לקדוש ברוך הוא, יש יותר אור, יותר סייעתא דשמיא, מקופל בשתי אותיות בלשון הקודש. ג' וד'. כשילד מתחיל ללמוד א' ב', אבא עושה לו סימנים. א' ב', א' בינה. כמו להבדיל באנגלית, רוצים להגיד וי, ויקטור. טי, טיצ'ר. נכון? לחדד את האות. אז גם א', ב', א', בינה. ג' ד', אומרת הגמרא בשבת, גומל דלים. מה זה גומל? אחד שנותן. מה זה דל? אחד שמקבל. גומל דלים. ג' ד' זה לא רק אותיות, זה גם מילה. איזה מילה? גד. המילה גד, בלשון הקודש, יש לה 4 פירושים. זה פילי פלאים. גד, א', זה מלשון לגדוע. אתם יודעים מה זה לגדוע? לחתוך דבר. לגדוע זה לחתוך. השורש של המילה לגדוע זה גד. עוד פירוש למילה גד, בקטע ה-16, ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרה גד, לבן, וטעמו כספיחית בדבש. אומר לנו רשי, איך היה נראה המן במדבר? כזרה גד, עגול. כמו זרע של גרעין, גרעין נראה עגול. עוד פירוש למילה גד, בקטע ה-18, ותל את זלפה, שפחת לאה ליעקב בן, ותאמר לאה, בא גד, ותקרא את שמו גד. מה זה גד? מזל. בא גד, מזל טוב. עוד פירוש למילה גד, בקטע ה-19, הנביא מוכיח אותנו, שעזבנו את השם, ונהיינו עובדי עבודה זרה, ואתם עוזבי השם, השכחים את הר קודשי, האורחים כדי לעשות קו, לגד שולחן, והממלאים למיני ממסך. אורחים לגד שולחן, עובדים עבודה זרה. אז הנה המילה גד, זה מזל, זה עגול, זה גדוע חתוך, וזה עבודה זרה. והכל מתחבר ביחד. אם אנחנו מחברים את עצמנו לקדוש ברוך הוא, מבינים שהוא נותן, ואנחנו כמה שיש לנו, אנחנו דלים, כי כל מה שיש לנו זה לא כי אנחנו, אלא זה בגלל הקדוש ברוך הוא, באור פניך נתת לנו, ככה, אז יש מזל, מזל טוב. אבל אם אנחנו חותכים את עצמנו חס וחלילה, מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו נהפכים להיות מה? עובדי עבודה זרה, עובדי גילולים. זה המבדיל בין פרו לעם ישראל. פרו חתך את עצמו לגמרי. הוא הפך את עצמו לאלוה. אז הכל נפל עליו. איתו ביחד. והכל נמחק. אנחנו נשארנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. הבנו דרך מצוות קידוש החודש. מה הבנו? שכמה שאנחנו מחוברים אליו, אנחנו חזקים יותר. אז לכן אחרי זה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, לקחת את האלוהים של מצרים, משכו, קחו לכם איש צלב את אבות צל הבית, לשחוט את זה, לזרוק את הדם על המשקוף, אתם יודעים מה זה? זה כמעט להתאבד. המצרי, האדון, רואה אותנו, לוקח את האלוהים שלו, שוחטים אותו, זורקים את הדם על הדלת, אנחנו לא מפחדים. כי גילינו את הבעל הבית האמיתי, שאנחנו מכוונים אליו, שום דבר לא יכול לפגוע בנו. זה פרשת החודש. ואלה המכות. לכן, כשאנחנו מתבוננים במכות, מבינים שהם גם באים ללמד אותנו. לא רק את מצרים, גם אותנו. יש הקדוש ברוך הוא. הוא פה בארץ. הוא משגיח על כל דבר ודבר. וכמה שיותר נהיה מכוונים אליו, נזכה לאור שלו. וכמה שיש יותר אור לנו, אנחנו גם יכולים להאיר אחרים, לאחרים. ולאט לאט, אור מצטרף לאור, עד שזה יוביל אותנו לאור הגדול, לאור של הגאולה העתידה, כפי שאומר לנו הנביא, אין גאלתי אתכם אחרית, כראשית אנחנו אומרים בתפילה, והנביא אומר, וכימי צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות. כמו שאז, כך יהיה במהרה. כמה שנותר נהיה מכוונים אליו, נזכה באמת לחדש ימינו כקדם. בעזרת השם עכשיו, כרגיל, ימי שלישי, תמידים כסדרם, עד פסח.